שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שני, ה-29 בנובמבר 2021. לפני שאני מעביר את השיחה למר ערן עזרן, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, בשיחה ייתכן ויוזכרו נתונים ואו תוצאות אשר הינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה בלבד. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר ערן עזרן. מר עזרן, בבקשה.
בוקר טוב לכל המשתפים, ברוכים הבאים, אנחנו מתנצלים על העיכוב הקל. קבוצת דלק דיווחה אתמול על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2021 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה. הקבוצה סיימה את הרבעון עם גידול של 50% ברווח הנקי ל-223 מיליון שקלים וברווח נקי של כ-800 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה. יחד איתנו נמצאים הבוקר בשיחה על יו"ר קבוצת דלק, מר גבי לט, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה והמשנה למנכ"ל מר תמיר פוליקר, ועכשיו אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור למנכ"ל קבוצה דלק מר עידן וואלה.
תודה רבה ערן, בוקר טוב לכולם. שוב אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית הקלה שהייתה לנו, ותודה רבה שאתם הצטרפתם לשיחה שלנו. אז אכן כולכם ראיתם, אתמול פרסמנו את הדוחות שלנו לרבעון השלישי בהתאמה לתשעת החודשים הראשונים של השנה, עם נתונים שממשיכים בעצם את אותה מגמה חיובית שאנחנו ראינו אותה גם בחציון הראשון של שנת 2021. סך הכל שורת הרווח הנקי, אם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, תשעה חודשים של 2021, 804 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה, סליחה, אשתקד. הפסד שכזכור נגרם בעיקרו בגלל ההפרשות שביצע איתקה במהלך שנת 2020 בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקלים לאור הירידה החדה שראינו במחירי האנרגיה במהלך שנת 2020 בשל הקורונה. ברבעון השלישי ראינו עלייה של כ-50% ברווח הנקי, מרווח של 149 מיליון שקלים ברבעון השלישי של שנת 2020 לרווח נקי של 223 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2021. המגמה הזאת כמובן משתקפת גם בשורת ההכנסות. הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-5.7 מיליארד שקלים לעומת הכנסות של כ-5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2021 ראינו הכנסות של כ-2 מיליארד שקלים לעומת הכנסות של 1.7 מיליארד שקלים ברבעון המקביל. גם בגזרת החוב הפיננסי אנחנו ראינו המשך קיתון של החוב בתקופת הדוח. ב-30.9 אנחנו ראינו שהחוב הפיננסי נטו של החברה ושל חברות המצה עמד על כ-4 מיליארד שקלים, קצת מעל 4 מיליארד שקלים, לעומת חוב פיננסי נטו של כ-6.2 מיליארד שקלים בשיא הקורונה במרץ 31-2020, וחוב פיננסי נטו של כ-5.7 מיליארד שקלים, קצת פחות, נכון, לסוף 2019. מדובר כמובן על ירידה של כ-2 מיליארד שקלים ביחס לרמות החוב בשיא הקורונה בחודש מרץ 2020. הפעולות המשמעותיות שאנחנו ביצענו במהלך תקופת הדוח וגם בחודשים אוקטובר ונובמבר שלאחריו, שכללו בין השאר את עסקת אקו, שבמסגרתה, אני מזכיר, נשארנו עם 25% מהקרקע באקו בשותפות עם תידר והראל, וקיבלנו תמורה של 150 מיליון שקלים בגין המחירה של ה-75% הנותרים, גיוסי ההון שהשלמנו במהלך תקופת הדוח בהיקף של 176 מיליון שקלים, הגיוסים של אגרות החוב החדשות שהשלמנו בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד שקלים, כל אלה יצרו בעצם לחברה תזרימים משמעותיים מאוד בקופה, שאפשרו לנו לפנות למחזיקי אגרות החוב, לבקש לבצע הקדמת תשלום, את התשלומים בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקלים, תשלומי קרן וריבית מלאים שמועד פירעונם המקורי היה אמור להיות ברבעון הראשון של שנת 2022. מחזיקי אגרות החוב בכל הסדרות אישרו את ההצעה הזאת להקדמת השלומים ביום חמישי האחרון, ואני גם שמח לבשר שהבוקר אנחנו קיבלנו את האישור של הבורסה לבצע את ההקדמה בהתאם לבקשה שלנו, כך שהמהלך הזה בעצם צפוי לקרות כבר בטווח הזמן הקרוב מאוד בהתאם לתוכניות שלנו. עכשיו, כל העניין של הקדמת התשלומים והכספים שנצברו בקופה, אני חושב שהם בעצם דוגמה מוחשית, כמובן לצד התוצאות המשמעותיות שאנחנו ראינו בתשעת החודשים, הם דוגמה מוחשית לאופן שבו החברה פועלת ופעלה למעשה במהלך השנה וחצי האחרונות בתקופת הקורונה. אנחנו מקדמים מהלכים עסקיים כל הזמן במספר חזיתות, בוחנים את האלטרנטיבות השונות, משלימים את הפעולות שלנו לחיזוק הנזילות, כמובן לא מחכים לרגע האחרון, הרי אחת הסוגיות המרכזיות, אולי המהותיות ביותר, שריחפה כל הזמן מעל ההישגים שלנו, הייתה איך קבוצת דלק הולכת לפרוע את התשלומים הגדולים של רבעון ראשון 2021. זה היה עבר כחוט השני, גם שחתמנו על המתווה עם מחזיקי אגרות החוב במאי 2020, ולאחר מכן שביצענו את הפירעונות לבנקים באוקטובר ובנובמבר. כל הזמן השאלה של רבעון ראשון של 2021, אותם תשלומים של 1.5 מיליארד שקל, איך אנחנו הולכים לפרוע אותם? והנה אנחנו רואים שאנחנו נמצאים היום בחודש נובמבר, עם הכספים בקופה, מקדימים את התשלומים במספר חודשים, פירעון מלא של קרן וריבית כמובן, בהיקפים של 1.7 מיליארד שקלים, תוך ששמרנו מנגד על גמישות פיננסית מלאה. זאת אומרת, בעיקר דרך ההחזקות שלנו באיתקה, שנותרו בשלב זה חופשיות ונקיות, נכס שהשווי שלו כמובן עלה במהלך השנה האחרונה, בעיקר לאור העלייה החדש שראינו בשוק הנפט והגז, ממשיכים לפעול כמובן כדי לקדם בו את אותו מהלך עוני שאנחנו עובדים עליו, וזה לצד נכסים נוספים, כמו הקרקע באקו לדוגמה, שהזכרתי אותה ממקודם. גם דוגמה של עסקה, שבסוף היום הצלחנו גם לקבל תמורה משמעותי ממנה, 150 מיליון שקלים, גם ליהנות מהאפסייד עתידי שיהיה בה עם אותם החזקות של 25%. כך גם ההחזקות בדלק ישראל, בהיקף של 25%, ועליית הערך שכבר אנחנו ראינו שהצלחנו לייצר בה כפי שבא לידי ביטוי בדוחות. הלוואת מוכר הפניקס, יש לנו הלוואת מוכר שאנחנו נתנו למוכרי הפניקס, ומרכיבי האפסייט שקיימים בתמלוגי העל מלוויתן, נכסי הנדלן, הבניין שאנחנו מחזיקים בהרצליה וכיוצא בזה. כל אלה בעצם מקנים לנו את אותה גמישות פיננסית שהייתה חסרה לקבוצה ערב הכניסה, ערב פרוץ הקורונה בשווקים, ובעצם את היכולת לנווט בין האלטרנטיבות כדי לייצר לנו את אותם תזרימים שאנחנו צריכים לייצר, וזה לדעתי ההבדל הגדול והשינוי המשמעותי שעברה הקבוצה מאז לעכשיו. השינוי הזה גם קיבל סוג של חותמת ואישור, אם אפשר להגיד לזה, לקרוא לזה כך, בעצם בדירוג האחרון והתקני שפרסמה מדרוג בשבוע שעבר, דירוג של BAA3 עם אופק יציב, שהוא מקביל בעצם לדירוג של טריפל בי מינוס של מעלות, תוך שבמסגרת דוח הדירוג שפורסם, מציינת מדרוג כי האופק היציב של הדירוג משקף את הערכה שלה שלא יחול שינוי משמעותי לרעה בפרופיל הפיננסי ובפרופיל הנזילות של החברה ביחס לתרחיש הבסיס שהם לקחו. אז אם אנחנו נצלול בקצרה באמת לשני מגזרי הפעילות העיקריים של הקבוצה, בים הצפוני ובים התיכון, אנחנו רואים שבשניהם דווח על גידול בהכנסות ורואים שיפור בתוצאות. מבחינת דלק קידוחים, הרבעון האחרון היה רבעון C במחירות של גז טבעי. הפעילות בדלק קידוחים שמוחזקת כזכור על ידי הקבוצה בשיעור של 54.7%, המשיכה להניב תוצאות חזקות גם ברבעון הנוכחי. ההכנסות ממחירת הגז בישראל בתקופת הדוח בניכוי תמלוגים עלו, הם עמדו במהלך הרבעון על 2.5 מיליארד שקל הכנסות בדלק קידוחים, לעומת הכנסות של כ-1.980 בערך מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי לשנת 2021 אנחנו ראינו גם הכנסה, עלייה בהכנסות, ההכנסות עמדו על 942 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת 810 מיליון שקלים ברבעון המקביל, והאבידה עלתה בתקופת הדוח למעל 2 מיליארד, 2.1 מיליארד שקל לעומת 1.7 מיליארד בתקופה המקבילה. העליות האלה, כמו שאמרתי, נובעות בעיקר מגידול בתקופת הדוח, בשיעור של כ-51% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ממאגר לוויתן, היקף כולל של כ-8.3 BCM, לעומת 5.3 BCM. אתם יכולים לראות את המספרים, 8.3 לעומת 5.3, פער מאוד מאוד גדול ומשמעותי במחירות מלוויתן ביחס לתשעה חודשים, ובריבון השלישי אנחנו מדברים על היקף מחירות של כ-2.8 BCM לעומת 2.3 BCM בריבון המקביל אשתקד. מבחינת הייצוא למצרים וירדן, אנחנו רואים שהייצוא הזה עומד על מעל ל-50% מסך כל המחירות של לוויתן, ליתר דיוק כ-54% מסך המחירות בתקופת הדוח. התרומה לרווח בתקופת הדוח עמדה על 304 מיליון שקלים, לעומת 74 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי ל-2021 אנחנו רשמנו הפסד של כ-36 מיליון שקלים מפעילות תחום האנרגיה בישראל, לעומת רווח של 127 מיליון שקלים ברבעון המקביל, אבל זה בעיקר בשל התאמה חד פעמית שהייתה של שווי מאגר תמר למחיר העסקה שנעשתה מול מבדל הפטרוליום. אותה עסקה שהתקבלו ביום חמישי האחרון, ב-25 בנובמבר, התקבל בעצם אישור, השותפות דיווחה שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה למחירת ההפסקות של דלק קידוחים במאגר תמר למובד על הפטרוליום בתמורה לסכום של 1.025 מיליארד דולר, והעסקה הזאת צפויה להיות מושלמת בהתאם למועדים הקבועים בהסכם כבר בימים הקרובים. ועוד כמובן הפרשה חד פעמית שהייתה בדלק קידוחים בהיקף של 200 מיליון דולר ברבעון הזה, הפרשה חשבונית חד פעמית למיסים נדחים, שהיא כמובן גם השפיעה בעצם על הרווח הנקי החשבונאי של דלק קידוחים. סך הכל אנחנו ראינו ביצועים חזקים במהלך הרבעון של דלק קידוחים, ואנחנו ראינו גם הכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-100 מיליון דולר, מתוכם החלק של הקבוצה עומד על כ-54 מיליון דולר. הדיבידנד הזה כבר התקבל, הוא כבר נמצא בקופה, הוא התקבל אחרי תאריך המאזן באוקטובר 2021. מבחינת פעילות האנרגיה בים הצפוני, אז אם נסתכל רגע על המספרים בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-80 מיליון דולר, איתקה דיווחה על גידול בהכנסות וברווח הנקי ממחירות של גז ונפט בים הצפוני ברבעון השלישי. הרווח הנקי, כמו שאמרתי, הסתכם ב-80 מיליון דולר, לעומת 16 מיליון דולר ברבעון המקביל. התרומה של איתקה, סך הכל התרומה של איתקה לרווח של קבוצת דלק בתקופת הדוח, עמדה על סדר גודל של כ-189 מיליון דולר, לעומת הפסד של 610 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ההכנסות ברבעון השלישי של איתקה עלו, הם הסתכמו ב-345 מיליון דולר, ההכנסות ברבעון המקביל עמדו על 267 מיליון דולר. סך הכל, אם אנחנו לוקחים את כל תקופת הדוח, גם שם כמובן אנחנו רואים עלייה בהכנסות. ההכנסות הסתכמו ב-984 מיליון דולר, לעומת 891 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בתפוקה היומית, אנחנו ראינו ירידה בתפוקה היומית הממוצעת בתקופת הדוח, היא עמדה על 55,000 שווה ערך חביות, לעומת 68 שווה ערך חביות נפט ליום בתקופה המקבילה. הפער בהפקה הזאת, צריך להדגיש, הוא נובע בעיקר בגלל השבתות מתוכננות לצורך ביצוע עבודות החזוקה, גם בגלל אירועי קורונה שחייבו בעצם את ההשבתה של ההפקה בתקופות מסוימות במהלך תקופת הדוח. יחד עם זאת, כמובן צריך לשים לב שאומנם ראינו ירידה בהפקה, אבל העלייה החדה שראינו אותה במחירי הגז והנפט, שהיא באה לידי ביטוי במהלך תקופת הדוח, היא תרמה בעצם לעלייה בהכנסות ושמרה על יציבות בתזרים מפעילות שוטפת. וזאת נקודה כמובן שהיא מאוד משמעותית. זאת אומרת, סך הכל הירידה הזאת התקזזה לחיוב עם העלייה החדה שאנחנו ראינו במחירים והעלייה בהכנסות. איתקה בתקופת הדוח קיבלה אישור מרשות הגז והנפט המקומית באנגליה. היא החלה בעצם בביצוע השלב השני בפיתוח של מאגר קפטן. היא משתמשת שם שימוש בפולימרים שמיועדים, המטרה שלהם היא בעצם להמריץ את הפקת הנפט מהמאגר. זה פרויקט רב שנתי, זה פרויקט אסטרטגי מבחינת איתקה. קבלת האישורים זה שלב מאוד מאוד חשוב, ובעצם המטרה שלו היא להגדיל את ההפקה מהמאגר באופן משמעותי, וזה כבר בשנת 2024. בחודש יולי האחרון, 2021, זה נראה כאילו זה היה לפני הרבה מאוד זמן, אבל היה עוד מהלך מאוד משמעותי שאיתקה ביצעה. היא השלימה בהצלחה מהלך של מימון מחדש בהיקף כולל של 1.850 מיליארד דולר, בקשר עם מסגרות אשראי מבוססות RBL בהיקף של 1.255 מיליארד דולר. שאמורים להיפרע עד שנת 2026, ועוד סדרות אגח חדשות בהיקף של 625 מיליון דולר, שגם הם הערכנו להם את המח"מ, איתקה העריכה עד ל-2026. וכמובן, בסמוך לאחר השלמת המימון מחדש, איתקה פרעה הלוואת בעלים שקבוצת דלק העמידה לה, בסך של כרבע מיליארד דולר, 250 מיליון דולר, ביצע פירעון מוקדם של הסדרות, ובעצם עדיין נותרה שם עוד איזושהי יתרה בהלוואת הבעלים, סדר גודל של כ-25 מיליון דולר, ויש עוד כמובן את שטרי ההון בין דלק לבין איתקה בשרשרת החברות. לאחר תאריך המאזן, בחודש נובמבר 2021, איתקה בעצם חתמה על הסכם לרכישת מלוא המניות 100% של חברת מרובני, אויל אנד גז, חברה יפנית שפועלת בים הצפוני, החליטה לצאת מהים הצפוני, כאשר הנכסים המרכזיים שלה הם זכויות בשיעור של 41% בנכסי נפט באזור של מונר, זה שטח שיש בו 9 שדות נפט מפיקים ועוד נכסי נפט נוספים, כמובן הפסדי מס צבורים, שזה רכיב מאוד משמעותי מבחינת איתקה, שגם לה יש הפסדי מס צבורים כזכור, אבל לאור הפעילות החיובית והפורה שלה, אז גם ההפסדים האלה יורדים, ולכן הפסדי המס הצבורים בהיקף של 1.6 מיליארד דולר נכון ל-31 לדצמבר 2020, זה נכס חשוב מבחינת איתקה, וגם מזומנים שיצברו בקופה החל מ-1 בינואר 2020, כמו גם התחייבויות להתאימת בעירות נפט בשלב מאוחר. איתקה מעריכה על בסיס המידע שהיא קיבלה מהמוכרת, ובהתבסס כמובן על רמות מחירי הנפט שהיו במהלך השנה האחרונה, שהכספים שיצברו בקופה של החברה הנרכשת עד להשלמת העסקה עשויים להיות בטווח שבין 100 ל-120 מיליון דולר, וכמובן הם ישמשו את איתקה לביצוע התשלומים בגין העסקה. העסקה הזאת סך הכל היא בסכום של 140 מיליון דולר, מחולק, זאת אומרת, תשלומים שהם לא מותנים, מחולקים לשניים, 70 מיליון דולר בסגירה, שאמורים להתקזז מתוך הכספים שיצברו בקופה, ו-70 מיליון דולר ב-2025. יש עוד תמורה שהיא תמורה מותנית בעצם, בהיקף של 225 מיליון דולר, והיא מותנית בפעילות עתידית בנכסי הנפט, הפקה מתוך נכסי הנפט וכיוצא בזה, והיא בעצם תשולם רק במועדים שתתבצע הפעילות, ככל שאכן תתבצע שם הפעילות, על פי המנגנונים שנקבעו בהסכם, ועוד תמורה נוספת שיש שם של 30 מיליון דולר, והיא מותנית כמובן כל עוד מחירי הנפט שומרים על מחירים בטווחים מסוימים שהגדירו אותם בהסכם. סך הכל העסקה הזאת היא חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום הפעילות שלה בים הצפוני, להגדיל את כושר הייצור, לבזר את הנכסים, הכל כחלק מאותו היערכות למהלך עוני שאיתקה והחברה עובדים ומבקשים לקדם, מתוך כוונה להוציא אותו לפועל במהלך המחצית הראשונה של 2022. סך הכל לסיכום, אני חושב שהתוצאות הטובות של הרבעון הזה, שממשיכות כאמור את המגמה החיובית שאנחנו ראינו אותם בפעילות של הקבוצה במהלך 9 החודשים, הם הוכחה נוספת, פעם אחת לאיכות הנכסים של הקבוצה בתחום הנפט והגז, וכפי שציינתי, גם עליית הדירוג של החוב, כפי שבא לידי ביטוי בדירוג האחרון של מדרוג מלפני מספר ימים, היא משקפת גם את הפעילויות החיוביות והמשמעותיות שנקטנו בחודשים האחרונים, וכמובן את השיפור החיובי שחל בפרופיל הפיננסי ובפרופיל הנזילות של הקבוצה. אנחנו ממשיכים לפעול כדי ליישם את האסטרטגיה שלנו בדיוק כמו שאנחנו עשינו במהלך השנה וחצי האחרונות. יש לנו יעדים ברורים שאנחנו מציבים לעצמנו להמשך חיזוק הנזילות, להמשך חיזוק הגמישות הפיננסית, לצד כמובן קיטון מתמשך בחוב הפיננסי, וזה כמובן במקביל לביצוע אותן פעולות להצפת טרף בנכסי הליבה, שזה כולל גם את הפעולות בדלק קידוחים וגם באיתקה. אז עד כאן הסקירה שלי, אני רוצה להודות לכולכם, לאחל לכם כמובן חג חנוכה שמח, ועכשיו אני מעביר את זה חזרה לערן, לשלב השאלות ככל שתהיינה. תודה ערן.
נתחיל עכשיו בשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש את הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיצחק עטיאס. יצחק, בבקשה.
תודה. שלום לכולם וחג שמח. ראשית, ברכות לקבוצה על הביצועים המדהימים. זה לא מובן מאליו. לגבי איתקה, אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, מה קורה עם דוח הנכסים, דוח העתודות ושירוך נכסים? לא התייחסת. ושאלה שנייה, לגבי התפוקות. אם תוכל להשלים ולהגיד מה התפוקות הצפויות.
אז ככה, אז קודם כל שלום יצחק. ככה, מבחינת איתקה, דוח עתודות עדכני יהיה לנו כמובן בדוח השנתי, אנחנו נפרסם את זה בצורה מלאה, את העדכון לגבי העתודות של איתקה, את הטופי ואת רמת הטוסי, כפי שעשינו גם בשנים הקודמות, בשנה הקודמת, ראינו את זה גם בשנה הקודמת כמובן. לגבי העניין של התפוקות, אז שוב, צפי לעתיד אני לא יכול להתייחס, אני כן התייחסתי לזה בדברים ואני אחזור על זה עוד פעם. אנחנו ראינו שסך הכל התפוקה במהלך התשעה חודשים האחרונים עמדה על סדר גודל של 55,000 חביות ליום, שזו הייתה תפוקה שהייתה נמוכה יותר מהתקופה המקבילה השתקד, אבל מה שקיזז את הדבר הזה זה כמובן העלייה במחירי הגז והנפט שאנחנו ראינו. זה אפשר לנו גם להיות ברמת הכנסות שהיא רמת הכנסות גבוהה יותר, גם שמרנו על התזרים, וגם ברמת ההסתכלות קדימה מבחינת, וזה כמובן גם משליך על על האבידה ועל הנתונים שאנחנו נראה אותם בשלב מתקדם יותר.
תודה.
תודה לך.
השאלה הבאה מבן ויינברגר. בן, בבקשה.
שלום עידן לכולם וחג שמח. מצטרף לברכות של יצחק ורוצה לשאול גם לגבי איתקה. אמנם איתקה מאוד מרוויחה ובתנופה, אבל חלק ניכר מהרווח נאכל על ידי הגידורים. אם תוכל להתייחס למדיניות הגידורים והאם צפוי להיות איזה שינוי לאור מחירי הנפט והגז הגבוהים, או שנמשיך בהנחה שהמחירים יתפסו אפילו יותר, לראות יותר ויותר הפסדים לכאורה בגין הגידורים.
אז אני מיד אתן לתמיר שנמצא איתנו פה והוא יתייחס לדבר הזה, אבל בן, קודם כל שלום בן, אלן, וכמובן אתה ציינת את הדבר הזה בצורה הנכונה. קודם כל צריך לזכור, מדיניות הגידורים של איתקה היא גם מקבלת ביטוי במסגרת הדוחות כמובן, נכון ל-30 לספטמבר, היא פעילות שהיא מתעדכנת ואנחנו עושים אותה מה שנקרא תוך כדי תנועה בין הרבעונים, בהתאם לשינויים, כמובן בהתאם לעסקאות שאפשר לסגור אותם, עסקאות חדשות שאפשר לפתוח וכיוצא בזה. זה כפי שגם אתה בטח רואה גם במסגרת הדוחות, זה מחולק, אין גידור שהוא בעסקה אחת, זה יש פיזור בין עסקאות של סוואפ לעסקאות של פוט לעסקאות של קולר צילינדר, כדי בעצם לנסות ולחלק, וכמובן גם לא כל הכמות עצמה היא מגודרת. אנחנו כולנו זוכרים שהגידורים האלה, כמובן פעם אחת בשנת 2020, הם היו גידורים שבעצם ייצרו לחברה את התזרים ואפשרו לאיתקה לחלק בצורה משמעותית, לאור המחירים הנמוכים שהיו, אפשרו לאיתקה לחלק את אותם דיבידנדים שכמובן נהנתה מהם קבוצת דלק. זה נכון שמתי שבאים ובוחנים את הגידורים האלה בפרק של זמן, בתום כל רבעון, אז ככל שהמחירים עולים, אז כביכול הגידורים האלה, אנחנו רואים אותם שכמו שאמרת הם יוצרים הפסד מסוים, אבל זה דבר שהוא משתנה תוך כדי תנועה וכמובן מתאים את עצמו לצד זה שהוא מבטיח לנו איזשהו נס מסוים של הכנסות שיהיו, הוא כמובן גם מתאים את עצמו ויש כמובן גם שינויים שנעשים תוך כדי תנועה בהתאם למחירים שמשתנים. אני אתן עכשיו על תמיר להוסיף עוד כמה מילים על זה, אם הוא רוצה להתייחס ולהרחיב.
לא, אני רק אציין שבעצם איתקה גידרה מעל ל-60% מהתפוקה שלה עד סוף 2022, ומעל 15% מהתפוקה הצפויה בשנת 2023, ובהמשך למה שאמר עידן, בסופו של יום אנחנו מבינים שעסקאות שהן עסקאות שהן בקולר או בעסקאות על ידי פוט, אז החברה יכולה גם ליהנות מכל האפסייד במחירי הנפט מעל המחיר שאנחנו מפרסמים בדוחות, שזה המחיר הממוצע המגודר התחתון שלה.
אוקיי, תודה.
תודה, בן.
השאלה הבאה מולדימיר שליין מאלפא. ולדימיר, בבקשה.
אלן, שלום לכולם. קודם כל אי אפשר להימנע מברכות, באמת כל הכבוד לכם על התקופה המאתגרת הזאת. אני כן רוצה להתעכב עוד פעם על מה ששאל השואל הראשון לגבי התפוקות של איתקה. אתם ציינתם שהירידה בתפוקה היא נבע מהשבטה תקופתית, ולא ציינתם בשום מקום מתי אתם חוזרים לתפוקה הנורמלית, שזה 65,000 חביות ליום מה שאנחנו רגילים. ודבר נוסף, מתי אנחנו נראה את התוצאות של כל הקאפקס שאתם משקיעים בקפטן, ומתי אנחנו כן יכולים לראות למעשה פירות מהדבר הזה?
היי ולדימיר, אז ככה, קודם כל רק כדי, כדי מה שנקרא לעשות סדר, נכון ל-30.9 באמת אנחנו ראינו בממוצע שהתפוקה ירדה, התפוקה מאז היא עלתה, היא אפילו עלתה, שוב אנחנו לא, מן הסתם לא נתנו את הנתונים האלה כרגע, יראו אותם את הנתונים האלה בהמשך, אבל התפוקה כמובן עלתה, מה שהיו את, את אותן השבטות, היא עומדת ברמות שהעריכו במהלך הרבעון הרביעי, היא עומדת ברמות שהעריכו בנתונים של איתקה בתחילת השנה. אז קודם כל השאלה הראשונה ששאלת, התשובה היא התפוקה חזרה חזרה, אין השבטות שהיו, הן היו השבטות שבאמת כמו שאמרתי חלק מתוכננות, חלק לא היו מתוכננות בגלל הקורונה, אבל אנחנו ראינו חזרה את העלייה בתפוקה, זה אחד. שוב, אני לא יכול להתייחס כרגע לנתון ספציפי מסיבות ברורות, לבוא ולהגיד לך מה התפוקה שנעשית היום, אבל התפוקה חזרה עלתה והיא לא נמצאת בשיעורים הקודמים, זה אחד. ושוב אני מזכיר, כי זו נקודה שהיא חשובה, כמו שאמרתי, שכמובן העלייה של המחירים היא קיזזה את הירידה ואפשרה את אותה עלייה בהכנסות ואת, אותם, ואת אותה יציבות שראינו מהבחינת התזרים. השאלה השנייה שלך לגבי קפטן EOR 2, אתה יכול רק לחזור עוד פעם על השאלה?
אנחנו למעשה ראינו, על זה דיברנו כבר כמה חודשים, על זה שקאפקס שאתם הגדלתם משמעותית השנה, הולך לצורך הגדלת התפוקה העתידית באיתקה. על זה דיברנו כשגייסתם אגח של איתקה, ואני רוצה להבין מה הלוז של זה או צפי, כמובן אין בזה שום התחייבות, אף אחד לא באמת יודע מתי ואיך, אבל לפחות מה הצפי שלכם.
אני חושב ב-22 ברמה, ככה אני אומר עוד פעם, איך אתה נתת את הדיסקליימר בהתחלה, זה צפי מבחינתנו, מבחינת איתקה, כמובן שיש שם התקדמות גדולה והאישורים האלה הם, שניתנו עכשיו להתחיל את הפעולות שם בשימוש בפולימרים, אלה אישורים מאוד מאוד חשובים. אנחנו מעריכים שאנחנו מקווים שיוכלו באמת להתחיל לראות שם את ההפקה באזור נובמבר 2022.
הבנתי. ואם אפשר עוד כמה מילים על הצפי להנפקה של איתקה, הנפקה, הכנסת שותף, איך זה מתקדם, איפה זה עומד?
אז גם שם אנחנו, אני ציינתי זה בדברים שלי, אנחנו ממשיכים לפעול במהלך הזה, זה גם מופיע אצלנו בדוחות הכספיים, ממשיכים
לפעול. כן, ראיתי שזה לפברואר נדחה.
ממשיכים לקדם את התהליך הזה. מבחינתנו, אני חושב שכפי שהצלחנו להוכיח, בהצלחה במהלך השנה וחצי האחרונות שאנחנו יודעים לעמוד ביעדים שלנו ושאנחנו, ציינתי את זה בדבריי, שאנחנו בוחנים תמיד את כל האלטרנטיבות, גם כאן אנחנו מקדמים כאן, עובדים כאן במספר מסלולים וכדי להוציא את הדבר הזה לפועל ותחת תוכנית שלנו והנחה שלנו שזה יוצא במהלך המחצית הראשונה של 2022 שנוכל להשלים את המהלך העוני הזה באיתקה.
אוקיי, תודה רבה.
תודה לך.
השאלה הבאה מאלי שימוני מטריו. אלי, בבקשה.
היי, שלום, חג שמח. במצגת האחרונה שהוציאו בעצם לקראת עדכון שטר הנאמנות, היה איזו שורה שדיברה על שווי התמלוג על בלוויתן. עכשיו היה שם איזה ניסוח מוזר כזה שהיה שם נתון לא פומבי שכן הוצג לנאמנים, שבעצם נקב בשווי של 395 מיליון דולר עבור תמלוג על. האם אפשר טיפה לספר על מה מדובר, כי זה בעצם פעם ראשונה במצגת הזאת שראיתי את המספר הזה, לפני כן ראיתי מספרים נמוכים יותר מ-395 מיליון. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם אפשר מעט לשפוך אור על עניין המס באיתיקה, אנחנו ראינו שברבעון השלישי היה הוצאת מס של 91 מיליון דולר, איך זה מסתדר עם ההפסדים הצבורים? אפשר טיפה לגעת בנקודה הזאת.
אז ככה, בואו נתחיל לפני המס, אני אתחיל קודם כל לגבי העניין של הערכת השווי. הערכת השווי הזאת שנעשתה היא הערכת שווי באמת שהתבססה כמובן קודם כל על נתונים שהם נתונים פומביים. אנחנו הצגנו אותה, היא הוצגה בפני היועצים הכלכליים של המחזיקים לפני התיקון, והיא אכן נקבה באותו סכום שאתה ציינת. שוב, היא התבססה על נתונים, כל הנתונים שם הם היו נתונים פומביים, על הנתונים של, על DCF'ים של, של דלק קידוחים. זה ביחס להערכת השווי. לגבי השאלה השנייה, לגבי העניין של המס, אז לגבי העניין
לגבי המס באיתקה, בסופו של יום 90 מיליון דולר משקפים 40% מס מהרווח החייב במס, מבחינה חשבונאית פשוט רושמים את זה. זה הכל.
אבל זה לא רווח, זה לא הוצאה תזרימית.
אני מדבר על הפסדים צבורים, אכן יש הפסדים צבורים, הפסדים הצבורים האלה מתקזזים ככל שיש רווחים לחברה, והם מקבלים בידי ביטוי בדוחות החשבונאיים דרך ההפרשה למס.
אוקיי. אוקיי, בסדר גמור.
תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הבאה מאייל שני מפורטה. אייל, בבקשה.
שלום, צהריים טובים לכולם וחג שמח. שאלה לגבי איתקה, לגבי ההנפקה. בדוח תזרים שפרסמתם, כתבתם מהלך עוני באיתקה של 620 מיליון שקל. עכשיו, לגבי הערכת השווי האחרונה שאתם פרסמתם בדוחות לא האחרונים, אלא קודמים קודמים, שהייתה בערך 1.850 מיליארד דולר, ואז חולק עוד 100 מיליון דולר, לא מסתדר לי קצת השווי וחילוץ הכסף. אתם יכולים טיפה להרחיב על הנושא הזה? איזה שווי אתם רואים בהנפקה וכמה כסף יהיה כסף החוצה?
אנחנו לא קובעים שווי בהנפקה, כל מה שאתה יכול לעשות זה בדיוק התחשיבים שעשית והם מאוד נכונים. פעם אחת יש הערכת שווי ל-31 בדצמבר 20 של דאפנפלד שמדברת על 1.878 מיליארד דולר. מאז קרו שני דברים, פעם אחת איתקה פרעה חוב של 250 מיליון דולר לקבוצת דלק, פעם שנייה אנחנו רואים את העלייה הדרמטית במחירי הגז, לא יודע אם אתה יודע, אבל נכון לאתמול מחירי הגז משקפים כ-175 דולר לחבית נפט, ולכן אם בסופו של דבר אתה לוקח את המספר שקבענו, שציינו בה, שזה השאיפה שלנו למהלך עוני באיתקה שמשקף כ-200 מיליון דולר, אז בעצם 200 מיליון דולר מהלך עוני בכל מספר שתבחר בין 1.8 מיליארד דולר, תוסיף לזה את השפעת מחירי הנפט או תוריד לזה את הלוואה לקבוצת דלק, או גם תוסיף וגם תוריד, אני חושב ש-200 מיליון דולר זה הערכה מאוד סבירה של ההנהלה.
לא, אבל מה שיוצא בסוף שזה הנפקה של 10% מההון, סדר גודל. השאלה אם בכלל זה משהו שמשקיעים בלונדון מוכנים להסתכל עליו.
אנחנו מניחים את התחזית הזרים הזאת על בסיס בדיקות שעשינו והנחות סבירות.
טוב, תודה.
אין שאלות נוספות. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה על השתתפותכם, והמשך יום נעים.